מאחורי השירים עם חיים מדור.
והערב אנחנו מאוד שמחים לארח באולפן את חווה אלברשטיין ושלומי שבן. חווה שרה, שלומי מנגן בהופעה. ערב טוב והאזנה נעימה.
לשתות מים כבדים, לנשום חיל אוויר צח, ללבוש מדים ומועדים, לנצח את המנוצח, לרדת לחיי הירידות, לעלות בנסיקת נשיקה, לאבד אבדות אבודות ולמצוא את כולן במכה, ולא לאבד נוזלים, ולא לתרום כסף או דם, כי כל העולם נוכלים ואתה לא באדם, אבל לחכות לעתיד בעיניים פקוחות לרווחה, עכשיו אבידן דוד גוזר על עצמו שכחה. לשתות מים כבדים, לנשום חיל אוויר צח, ללבוש מדים ומועדים, לנצח את המנוצח, ולא לאבד נוזלים, ולא לתרום כסף או דם, כי כל העולם נוכלים ואתה לא באדם, אבל לחכות לעתיד בעיניים פקוחות לרווחה, עכשיו אבידן דוד גוזר על עצמו שכחה. ונזכר בעצמו מחדש בעוד 2000 שנה, ועולה מן המוות חלש בעיניים דבוקות משינה, ושותה מים שקופים ונושם צי חלל רחוק, ורואה יפים וחשופים חיים ללא סדר וחוק, ושותה שקופים ונושם צי חלל רחוק, ורואה יפים וחשופים חיים ללא סדר וחוק. בובדי ובדלי לדדה ובבא ודבי דדה 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 ובובדה בדלי לדדה מחליף איתם מילים אחדות בשפתם.
שיר לא פשוט. לשתות מים כבדים, לנשום חיל אוויר צח, ללבוש מדים ומועדים, ולנצח את המנוצח. אבידן דוד כתב את זה, אני מנצח.
השיר נקרא בעצם מנת קרב.
מנת קרב, וזה מתוך תשדורת מלוויין ריגול. אני הייתי צריך לבדוק בדיוק מאיפה את הצלחת לשלוף את השיר הזה, שהוא באמת לא פשוט, והוא פותח גם את האלבום וגם את ההופעה.
את ההופעה, כן.
כן, ואני חשבתי לעצמי, האם באמת חשבת שאפשר באמת לרדת לעומקם של שורות כל כך מסובכות? או שזה לא היה לך?
לא, קודם כל... אני ירדתי לעומקן כל הזמן הזה שישבתי מול הטקסט עד שהלחנתי אותו, ואני מאמינה שצריך הרבה האזנות בשביל ממש ממש להתחבר לשיר, וזאת ההתחלה, בוא נגיד. מי ששומע את זה אולי יסתקרן וישב ויקרא את הטקסט עוד פעם, כן. שווה.
שלום חווה אלברשטיין, שלום שלומי שבן.
שלום חיים.
אתם עם אלבום הופעה, שבעצם עכשיו אתם מסיימים אותה.
נכון.
זאת אומרת, זה הפרס שקיבלתם על זה שהחזקתי מעמד שנתיים, זה לצידה של...
משהו כזה, כן, זה סוג של מתנת פרידה לעצמנו, אפשר לומר, וגם...
כן, מזכרת.
לאנשים שהיו, ולאנשים שלא הספיקו להיות, ואולי רצו להיות, זה מין... יצא תזמון מוזר ומושלם בעיניי.
שזה נסתיים פה?
לא, שיצא הדיסק.
שזה התחיל. תשמעו, אני ניסיתי ככה לראות איך בוחרים רפרטואר להופעה של זמרת שכבר יש לה רק 60 אלבומים, 60 וכמה?
65
אלבומים. שזאת אומרת כמעט 800 שירים מוקלטים, כן. ורוצים לבחור 20.
כן.
תעזור לי, לפני שאני אפנה לחווה, איך אתה היית ניגש לסיפור הזה?
אני אגיד לך איך ניגשנו לסיפור הזה. Okay. קודם כל, התחלנו פשוט מין פינג פונג כזה של אסוציאציות. זאת אומרת, חווה שלך שיר, שמתחשקת על השיר, אתה יודע, ללא חישובים של חשיבות, או, פשוט בא לה לשיר משהו. נגיד בנת קרב, שנינו יודענו שאנחנו רוצים לבצע. אהבנו את השיר הזה, הוא היה מתוך אלבום שיצא יחסית קרוב למופע, ודי מהר הבנו שהוא גם שיר פתיחה מוצלח. על אף מה שאמרת, ואולי בגלל מה שאמרת. ואז פשוט הלכנו בטכניקת עקב בצד אגודל. אמרנו, אוקיי, זה שיר הפתיחה. מה עכשיו בא לנו לשמוע? אתה יודע, כמו שאתה עורך תוכנית בדיוק אותו דבר, ואתה עורך מכל השירים שיצאו אי פעם. אז אנחנו רק של זמרת אחת.
כי זה בדיוק חשבתי, אני באמת אחרי מנת קרב הייתי, אחרי ששומעים את השיר הזה, ללכת אל הבוקר שזימן לכיכר ההומה, חייל של שדה. זה שיר שנדמה לי אף פעם לא שר.
אף פעם לא שרתי, והוא התחבר, גילינו שהוא מתחבר למנת קרב. אני בלי קשר למנת קרב, אמרתי לשלומי שיש שיר, כולנו יודעים, כל אחד רוצה לשיר ארגוב, כי אז לשיר את סשה ארגוב זה הרפתקה מוזיקלית, ווקלית, בכל רמה שתרצה, זה באמת חוויה. וזה שיר שאני הרבה שנים מאוד אוהבת. כשהתחלנו לעבוד עליו, אמרנו, כמובן, הוא מתאים למנת קרב. זה לא, לא בגלל זה בחרנו אותו, אבל פשוט זה התחבר. וכך קרה כל השירים בערב בעצם.
כן, בעצם
דבר אסוציאציה של מילה, של משפט, של שורה, גם משהו ישן מאוד, משהו חדש יותר.
איזה מין זה קרה. מהר, עניין של אנרגיה, של סולם, הרבה פרמטרים.
זה עריכה של מופע, זה זה בעצם
הסוד
של העניין.
יש פה כמה שירים שכבר זכו לכמה ביצועים שלך. זאת אומרת, שהיו במופעים, שהיו בזה, זאת אומרת, איפה את ראית פה כאילו את הניסיון לחדש בכך שהם יהיו יותר תיאטרלים, למשל?
לא, לא, הם תמיד היו תיאטרלים. הניסיון לחדש הוא זה שלא שרתי אותם 30 שנה, בוא נגיד, אז ברור שאני אשיר אותם אחרת, כי השתניתי, אני מקווה, כן? גם מבחינה קולית, מבחינת ניסיון. וגם ראיתי שדרך האוזן של שלומי, הם לא מרגישים כשירים מאוד ישנים, אלא פתאום ראיתי שהם לגמרי נכונים לכל מצב ולכל תקופה. הם רעננים מבחינת שפה ומוזיקה, והיה לי פשוט כיף לחזור ולשיר אותם. לא חשבתי שאני אשיר אותם, אבל במקרה הזה ובהרכב הזה, בנגינה של שלומי, הם פשוט נולדו מחדש.
קיבלת חווה בלי גיטרה. זה דבר כן. מאוד נדיר,
נכון.
חווה בלי גיטרה. אז איך ממלאים? זאת אומרת,
תשמע, אני, קודם כל, תראה, לא ניגנתי קודם עם חווה עם גיטרה. אז מבחינתי קיבלתי את חווה.
נכון, נכון.
זה לא שהוציאו משהו מהחדר.
זה ראייה נכון.
ובדרך כלל, רוב הזמן שאני מנגן, אני מנגן לבד עם סנטר. אז סך הכל מה שקרה זה שהזמר השתנה והשתפר, אתה יודע, והפך להיות זמרת. בשבילי, העניין של הגיטרה כל הזמן היה שם. היא גם הייתה בחדר. הרבה פעמים חווה הדגימה לי שירים מסוימים עם גיטרה, וכל פעם היה פיתוי כזה. אולי שיר אחד עם גיטרה, אולי בכלל. ותמיד בסוף שמנו אותה בצד, כי אני חושב שהרגשנו
לא, אני הרגשתי שזאת, זה היה אתגר.
נכון, שזה להתאפק.
כן, אני פשוט אומר, הרגשתי, כי אני עניתי במופע הזה פעמיים, והרגשתי שאת מאוד משוחררת, זה פתאום, וואו.
כן,
הבמה
כן.
כולה שלך, לא רק כן. דלת אמות הגיטרה.
כן, זה מה שקרה ברגע שעזבתי את הגיטרה. זה החזיר אותי באמת לאיזה חופש שהיה לי אותו תקופות מסוימות. אחר כך שוב התעטפתי בגיטרה, ועכשיו אני לא יודעת, יש לי את הדין ודברים עם הגיטרה. מתי ניפגש שוב?
בטח בקרוב.
והבוקר זימן לכיכר ההומה חייל של שדה בקומתה האדומה, וקרא לחייל
עבור. והבוקר זימן לכיכר ההומה
חייל של שדה בחומתה אדומה וקרא לחייל אבו ושיתח לפניו את העיר בשעונה את שומר הפרוור בחולצה אדומה וגם שלט של נאון הודיע היום בקולנוע יוצג הבלון האדום וקראו לחייל לעברה והושיט את ידו לקראתה רק עמוד אין כניסה אדום ואור ירוק של רמזור צחקו לחייל בתום וקראו לחייל עבור והערב זימן לכיכר ההומה חייל של שדה בחומתה אדומה וקרא לחייל עבור נערות בשמלות אדומות לא קרצו בשפתיים רודות לא חיוך העלו וזקנה בבלועים שהגיע הלום הושיטה לו פרח עם ריח אדום וקראו לחייל לעברם והושיט את ידו לקראתה אין כניסה אדום ואור ירוק של רמזור צחקו לחייל בתום וקראו לחייל עבור והלילה זימן לכיכר ההומה חייל של שדה בחומתה אדומה וקרא לחייל עבור ברמזור הדרכים עוד המשיך שם לדלוק אחורו האדום השתנה לירוק אל העיר הגדולה אז שלח ומבט הזכירה לו פס של חופשה מקומת עם קולו של הרחוב שנדם מן העיר החייל נעלם
מחיאות הכפיים הם חלק מאוד חשוב בתקליט שמוקלט בהופעה. אני אומר עוד תקליט, תארו לעצמכם. אבל זה יכול להיות, אם להקת הנחל עשתה את זה, אז עוד היה בעידן התקליטים.
בוא נגיד תקליט, מה אכפת לנו?
כן, בוא תקליט.
בוא נגיד תקליט, זה יפה.
כן, זה יפה, זה בטוח.
בעוד איזשהו שלב זה יכול לצאת גם בויניל, היום זה מאוד פופולרי.
לי יש חלום כזה, זה יכול להיות
גם. נגשים לך את החלום, שלומי. אם זה החלום.
זה אחד מהם.
זה נכון.
זה הקל.
רציתי בכל זאת לדבר על פרייזינג, שהיה פה מאוד מיוחד באלבום הזה. אני אמרתי קודם, ואת, אני לא בטוח שאת הבנת מה שרציתי לומר, שאני בתחושה שפה את היית הרבה יותר תיאטרלית, הרבה יותר הרשית לעצמך להביע ניואנסים שלא עשית בהקלטות המקוריות של השירים האלה.
טוב, קודם כל... אני לא בטוחה.
אוקיי.
אני לא בטוחה. קודם כל, גם הסיפור הנחמד הוא שיש פה הרבה שירים שמעולם לא הקלטתי באולפן, אלא תמיד בהופעות חיות. מעולם לא הקלטתי את...
את סולווג, למשל.
סולווג, כן, סולווג. אבל למשל, יום הולדת, או את חירותי, או בונה הבנות, זה תמיד הקלטות מהופעות חיות.
הבנתי.
ויכול להיות ש... בגלל ההקשבה לפסנתר, הדיאלוג הזה של טקסט ומילים והנגינה, אולי הדגשתי אותו קצת יותר בגלל ה... אבל אני לא חושבת שהיה לי בעיות דיקציה בחיים.
לא, לא, לא התכוונתי לבעיות דיקציה, התכוונתי לבעיות של פרייזינג, שכאילו את יותר מרגישה...
נכון, לגמרי, נכון.
אני הייתי אומר את זה בצורה לא נכונה, אבל היא אולי תסביר יותר... שהראפ נכנס גם אלייך טיפה. הספוקן וורד הזה.
יכול להיות.
זה בא יותר לדיבור.
יכול להיות.
אתה גם רואה את זה ככה או ש...
לא בדיוק. זאת אומרת, אני חושב ש... תראה, מטבע הדברים, כשיש מעט אנשים, שיש צמד על הבמה, אז יש יותר מקום לכל אחד מהם. ויכול להיות שחווה, אני יודע, יכול להגיד לך מהחוויה שלי, שהפרייזינג של חווה משתנה מהופעה להופעה. זאת אומרת, כן, זה לא אותו דבר. יש דברים שהם כמובן דומים, אבל לא זהים. ואני חושב שזה דבר שמאפיין אותה, זה לא דבר חדש. יכול להיות שבאמת עקב המקום שהתפנה, אתה גם שומע את זה יותר טוב, וגם לה יש יותר מקום לרקוד בו. אבל אין ספק שזה חלק מהעניין עם חווה, שכל פעם הפרייזינג קצת משתנה, ותמיד נשמע מאוד טבעי.
אני מסכים לה מאוד טבעי, אבל חושב שחווה היה לה לפעמים, היה לה כבר בקריירה התקרבות כזו או אחרת לקולנוע, לדרמה, לתיאטרון, ופה זה כאילו הבמה הזו אפשרה את זה שוב.
יש משהו תיאטרלי מעצם המפגש, מעצם המינימליזם ומעצם השירים שנבחרו, אין ספק. ויכול להיות שבאמת זה צבע שקצת קופץ החוצה, אבל הוא לא הצבע היחיד.
גם החופש שלנו, בגלל שאנחנו רק שניים, ואנחנו לגמרי מקשיבים אחד לשני, אני יכולה לשיר את השיר בקצב אחר לגמרי, מחר הוא איתי, הוא אחריי, אנחנו לא מוגבלים בעוד נגנים או מנצח שנותן קצב מסוים, אז אנחנו זורמים ומשתוללים לפעמים.
זה בעצם אפשר להגיד התענוג הגדול במה שנקרא מוזיקה קאמרית.
זה נכון.
זה ככה הגענו בעצם לרצון לעשות את זה.
נכון.
תגידי, את יודעת למה דפנה אילת התלבשה על פרגינט בזמנו?
לא, זה סיפור מדהים. אני הייתי ידועה בשעתו כאחת שמחטטת לאנשים במגירות.
אוקיי.
לא לסתם לאנשים, ליוצרים. ואת השכנה שלי, והיינו חברות, ובאמת חטטתי לה במגירה, וראיתי את הטקסט הזה, פר יצא למסע, ושאלתי אותה, מה זה? מה זה? אז היא אומרת, כתבתי פעם, אני לא... אז אפילו לא להצגה או משהו, היא כתבה, יאללה, אני קוראת לזה יציאות מדהימות, מדהימות. התחילה לשיר לי, וישר רצתי עם השיר הזה, מתי כספי עשה את העיבוד הראשון. וזה היה משהו באמת מוזר. מאוד, מוזר, אבל כן, לא צפוי, מה פתאום כן, שיר, מה פתאום... סולווג וכך. והוא שרד, שרד הסולווג המתוק של דפנה.
איש החלומות.
כן, אז יצאנו לדרך, ערב טוב משלומי וממני. בדרך הזאת, במסע שלנו הערב, אנחנו עומדים לפגוש הרבה דמויות, חלקן מוכרות יותר, חלקן פחות, אבל לכולן יש סיפור שכדאי לשמוע. הנה שתיים מהן כבר עומדות פה לצידי. פר יצא למסעיו, פר איש החלומות, פר עזב מאחוריו אישה קטנה עם זוג צמות, פר שאיננו נסיך, הוא גבר, סובבו עלמות מכל עבר, אך עם ערב בתום מסע, הוא הביתה אל סולווג שם. סולווג, בבקצה הקטנה, סולווג, סולווג, סולווג בחלון מצפה, סולווג, סולווג, סולווג איננה יפה, אך אוהבת אותך, אוהבת אותך, אוהבת אותך כל כך. פר יצא למסעיו, פר איש החלומות, פר עזב מאחוריו אישה קטנה עם זוג צמות, פר פגש באישה ועד שחת, היא ביקשה את נשמתו לקחת, אך לפתע הפך את פניו והביתה אל סולווג שם. סולווג בבקתה הקטנה, סולווג, סולווג, סולווג בחלון המצפה, סולווג, סולווג
בנסיכה פר איש החלומות פר עזב בחשיכה אישה קטנה עם זוג צמות כן בנסיכה הוא פגש בת שחת היא ביקשה את כל כולו לקחת הוא הלך ולפת השב על הכבר והביתה אל סולבג שב סולבג בבקתה הקטנה סולבג 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 בחלון המצפה סולבג 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 איננה יפה איך אוהבת אותך אוהבת אותך סובבו עלמות מכל עבר, אך עם ערב ותום מסעב, הוא הביתה אל סולבג
בכאן ג' מאחורי השירים עם האלבום החדש חווה שרה ושלומי מנגן בהופעה בחנויות הספרים קל למצוא את האלבום הזה שכאמור מנציח שנתיים של עבודה משותפת של חווה אלברשטיין ושלומי שבן. אנחנו שוב חוזרים לעניין בחירת השירים שנראית לי ככה מאוד משמעותית ואנחנו עכשיו הגענו לשיר שאני אישית תמיד אימצתי אותו, שיר השקיעה של איציק מנגר ומוני אמריליו, ואני שמח שאת החלטת שבאמת סוף סוף את שרה אותו.
כן. היה לי, היו כמה שירים שהם היו כאילו המוטיבציה לעשות את הערב הזה, שלום יודע, כי כל מיני התלבטתי ככה ולא וכן. אז כמו שחופשה באדום, פתאום עשה לי את הרצון הגדול הזה לשיר את זה עם סנטר. אז שיר השקיעה גם כן חשבתי שזאת הזדמנות להגיש אותו כמו שצריך, כמו איזו תמונה סוריאליסטית של חיים של פעם בעיר, עיר, עיר פלך, זו עיר שחיים ביהודים. ושלומי לא הכיר את השיר, וככה לקח זמן והוא פשוט התאהב בו ברמות...
כן, זה שיר שבאמת מכל השירים במופע, זה שיר שמה שנקרא גדל עליי.
כן, ממש.
ועוד דבר מעניין, בעצם בניגוד, אני חושב, הוא השיר היחידי שהליווי בו הוא כמעט מאולתר לחלוטין. זאת אומרת, כל פעם כשביצענו את השיר הזה, תפקיד הפסנתר היה אחר לגמרי. השארנו לנו שיר אחד כזה שהוא...
כמו ציור מופשט, באמת. מה שקרה, קרה, כאילו. לא היה החלטה... בדיוק של פתיחה, אמצע וסוף.
כן.
פשוט זה היה משהו מופשט לגמרי.
דיברת על תפקיד הפסנתר, אני רוצה שתעזור לי, כי אני לא יודע איך להגדיר. משום שהיה לי נדמה שהפסנתר פה הוא לא פסנתר שמלווה זמרת. זה פסנתר שיוצר איזושהי תפאורה, יוצר איזה וריאציות על, משחק הלוך ושוב.
תראה, אני אגיד לך, יש לפי דעתי בלבול, כבר יצאנו לדבר על זה לגבי המילה מלווה. קודם כל, הפסנתר פה תמיד מלווה. אבל כשפסנתר מלווה, הוא יכול ללוות בכל מיני דרכים. לפעמים הוא מלווה בצורה מאוד מינימליסטית, שנותנת זרקור מוחלט על הזמרת, לפעמים הוא מגיב בצורה מאוד מאוד פעילה. זאת אומרת, אם יש השפעה על עיבודי הפסנתר בערב הזה, אז ההשפעה מאוד גדולה אחת היא מה שנקרא מסורת הליד. השיר האומנותי, שם הפסנתר הוא תמיד מלווה, אבל הוא גם המנוע, הוא מגיב, הוא מייצר מצב רוח, הוא מייצר דרמה.
יש לו תפקידים כתובים, יש תפקידים כתובים.
אז אני שבתי השראה מהרבה דברים, זאת אומרת, גם מדברים שהם הרבה יותר פשוטים, גם מברסנס, אתה יודע, נגיד סולווג, זה נשמע כמו ברסנס, קורט וייל אולי, אבל בשיר הזה, זאת אומרת, זה לאו דווקא העיקרון, הוא כזה שהשיר הוא מלווה, הוא מגיב לסיפור, לזמרת, אבל הוא גם מאוד פעיל.
כן.
התשובה מלאה, אני חושב.
תשובה מלאה.
לא, אני פשוט חושב שאני שמעתי בפעם הראשונה את שר החווה, את שיר השקיעה, אז הסתכלתי שלא יראו. שירות לי דמעות בשיר שמבחינתי יש בו המון אמוציות.
נכון. אני עכשיו דווקא היה לי מין דימוי של... של בד, בד שמציירים עליו, אבל שני ציירים ביחד מציירים.
יפה.
ככה הייתה לי, בשיר הספציפי הזה, ממש היה לי תחושה ששני אנשים עומדים ומציירים ביחד, כל אחד עושה את הנגיעה שלו.
נשמע כמו עטיפה מוצלחת, חבל שלא חשבת על זה לפני חודש.
לא, באמת.
אבל זה מוביל מאוד...
אפרופו ליווי או לא ליווי, זה ממש כאילו שני אומנים מציירים על אותו בד.
כן, אבל וזה המון המון יידישקייט יש בשיר הזה, איך שלא יהיה. אולי יש במקום שיר...
יש תרגום, התרגום הוא נפלא של רחל שפירה. תרגום באמת נהדר. הוא מדויק, זה שיר שגיליתי, הוא שיר לא מוכר כל כך של מנגר, והוא קורא לו, השיר נקרא אצלו ליד, שיר. ועשינו מזה את שיר השקיעה, וזה היה מצמרר שהיא שלחה לי את התרגום, זה היה פשוט חוויה.
טוב שאימסת אותו. הנה שיר השקיעה.
אני רוצה להישאר עוד דקות, כמה דקות בעיר הפלך, אחת מערי הפלך האלה שעליהם שרנו בשיר הקודם. השיר שאני רוצה לשיר, הקלטתי אותו לפני הרבה שנים, אבל מעולם לא שרתי אותו משום מה, והוא נקרא שיר השקיעה. אני מזמר לי את שיר השקיעה, ואני שומע בסמטה הצרה שממול יוסלבר הנפח הצנוע עוד מכה בפטיש הכבד, והצליל הוא קצוב ועמום, ובביתו של החיית שם מטרטרת המכונה, לבת הגביר החסודה תופרים סמלה לחתונה, ומכריזים על מרקולתם הסוחרים והרוכלים, ושמאל ימין ימין ושמאל ברחוב הולכים החיילים. אני מזמר לי את שיר השקיעה, ואני חושב לי לפנות ערב העיר הבאים, נוודים ממקומות אחרים ומחייכים במרירות בירותם, חלונות ובתים מוארים, ובחשאי הם מקשיבים כשאימהות רחמניות שרות שיר ערס לילדים ומספרות מעשיות. לאימהות אין פנאי לראות איך יד אחת נעלמה כבר מדליקה בחלונן זר כוכבים ולבנה. אני מזמר לי את שיר השקיעה, ואני יודע לפנות ערב ליבות הגברים מתמלאים נדיבות משונה, אשמחות אנשים בחלקן ושפעות חמימות ועדנה, והזונות השמנמנות על סדיניהן המאבשים שוכבות כמעט עם כל אחד, עם בני 20 ובני 60, והיפה שביניהן פרוטה חוסכת לפרוטה כדי לשחד את אלוהים שרק לא יעניש אותה. אני מזמר לי
את שיר השקיעה ואני תמה דברים ישישים וכפופים בידיהם מכתבים כחלחלים מקישים בדלתות בחוזקה אבל כל הבתים נעולים ואיך ידעו הדברים כי רגע קט לפני בואם המחכים כבר נואשו על כן תלו הם את עצמם אחד על עדן החלון שני על סדק בפינה והשלישי תלה עצמו על קרן שמש אחרונה שותקים נושאי המכתבים מהוהרים ומרעידים שותקים נושאי המכתבים ובראשם הם מנידים ומניחים לאט את כל המכתבים האבודים בחזרה לרגלי הלילה
ממש שקיעה קולית אפילו כדי להסביר יותר את השקיעה עוברים משקיעה לשקיעה, למרות שאין קשר חוץ מהשקיעה, אבל בהחלט מפתיע, וטוב שכך שהפתעת אותנו עם שיר של פורטיס.
כן, פורטיס, שאני מאוד מאוד אוהבת את השירים שלו הרבה שנים, למרות שהוא כל הזמן מתחזה למשוגע וכן
כן,
הלאה,
כן.
עדיין אני קולטת את היופי שבמלודיות של השירים שלו. יש לו פשוט מנגינות יפהפיות, מתוקות אפילו, הפוכות מהאופן שהוא שר אותם לפעמים, שהוא מחספס אותם ככה בכוונה, אבל כשאתה מוריד את החספוס הזה, יש שם מנגינות נדרות שפשוט נורא נעים לשיר אותם. כזמר, פשוט נעים לשיר את ה... וכשזרקתי לשלומי, אז קודם כל, היו לנו הרבה רגעים של כל מיני טלפתיות מוזרות בזמן העבודה, אבל הסתבר ששלומי עשה מופע עם פורטיס לפני 18 שנים. כן. כן, גם כן עם פסנתר, וזאת אומרת, הוא הכיר היטב את החומר, והוא התפלא שאני רוצה לשיר, אבל הוא כבר היה לו את זה בידיים.
מה זה התפלא? כל חווה רצתה לשיר שיר של פורטיס, שאפילו אני לא זכרתי איך הוא הולך, היא הביאה איזה שיר, אני זוכר גם איזה.
איזה?
מאיר נעלמים.
מאיר נעלמים, זה
מה... אני רוצה לעשות קאבר, מאיר נעלמים, אמרת, דווקא מאיר, בואי כבר נעשה, אם עושים קאבר, משהו ש...
אני עוקבת אחריו, ואני מאוד, באמת, אני מאוד אוהבת את השירים שלו. יש לו גם איזו שפה מוזיקלית משלו, גם הסאונדים שלו.
וטקסטואלית גם, כן.
כן, בקיצור, זה קרה, זה קרה.
זה רוק במקור. מה אתה מקבל כזה, מה...
לא, קודם כל, כמו שחווה אמרה, פה היה בעצם מין בינגו מוזר כזה, כי באמת הפעם היחידה שעשיתי דבר כזה בעבר, זה היה עם פורטיס, ואיבדתי שם גם משהו כמו 16 שירים, והאיבוד הזה... הבאתי אותו בהתחלה במטרה לשנות אותו, כי חווה היא זמרת אחרת מאוד. לא השתנה כלום. אותו סולם, אותו עיבוד, אולי איזה ניואנס פה, ניואנס שם, זה ישב על חווה כמו כפפה.
נכון.
כאילו הייתה מורה לשיר את זה. וההתמודדות הזאת עם רוק לא רוק כבר קרתה לפי שנים אחורה. השיר הזה בעיניי יש פה כל כך הרבה יותר מרוק, אתה יודע, האפוקליפסה הזאת
שאומר... שיר טוב, בקיצור.
כן, שיר טוב זה ברור.
שיר טוב זה שיר טוב.
אבל כל הצבעים האלה, האפוקליפטים, נורא קל לקחת למקומות אימפרסיוניסטיים, צנטרניים.
אתה מקדים לי את האפוקליפסיה שתכננתי לך יותר מאוחר.
בסדר, יש עריכה בחיים.
לא, אין צריך.
נכון, יש...
כי התרגיל מהתעוררות הוא מאוד אפוקליפטי, הוא מאוד מתאים לי לשקיעה הזאת.
כן, יש איזה שלב במופע שנגענו במקום הזה. זאת אומרת, זה התחיל באמת עם השיר הזה, עם שיר השקיעה, ויש עוד שיר שנשאלה לשמיע, וגם מתעוררות הוא קצת כזה.
שקיעתה של הזריחה.
כלב מתרוצץ על גבעה כתומה, נובח ומחפש פינה. בונז'ור, מסיה, איזה יום יפה, הארנבות שוב במסע, גמדים שרים ומשחקים בחול, עולם שמח וכחול. שמש לבנה מטילה קצת אור, צובעת אופק בשחור. אין פנה, אין פנה, ואין שום תקווה. הכל מתמוטט, נשאר רק חלום. כשהפטריה הופיע פתאום בחלום. אין ספק ש... אין ספק ש... זו השקיעתה של הזריחה. אין ספק ש... אין ספק ש... זו השקיעתה של הזריחה. האדמה היא צל שחור, ערפל צהוב נח על פני החוף, אין כבר עיר ואין רחוב, קשת בענן נמלה ציפור, הכל נעלם ולא יחזור. שמש לבנה מטילה קצת אור, צובעת אופק בשחור. אין פנה, אין פנה, ואין שום תקווה. הכל מתמוטט, נשאר רק חלום. כשהפטריה הופיעה פתאום בחלום. אין ספק ש... אין ספק ש... זו השקיעתה של הזריחה. אין ספק ש... אין ספק ש... זו השקיעתה של הזריחה. אין ספק ש... אין ספק שזו השקיעתה של הזריחה. הכל מתמוטט, נשאר רק חלום.
כן, כן, ניתן לקהל להגיב, משום שזו, כמו שאמרנו, אפוקליפסה עכשיו, בשיר מאוד מאוד מיוחד של פורטיס וסחרון, שכתבו יחד שקיעתה של הזריחה. עוד שיר מהפחות מוכרים, אבל מאחד האלבומים האחרונים, הוא בוא המורה שכתבה אנדה אמיר.
והלחין ערן וייץ.
כן. ערן או גידי?
ערן וייץ.
אוקיי. ואת אמרת לי שזה שיר שנכתב בשנות
ה-40. שיר שנכתב בשנות ה-40, אחרי מלחמת העולם השנייה וכל מה שקרה שם, והדאגה והחרדה למה שיהיה הלאה. כשקראתי אותו... גם העברית נשמעה לי מאוד עכשווית, מאוד רעננה, של משוררי ארץ ישראל. והוא דיבר מהבטן שלי, הרגשתי שגם אני הייתי רוצה להגיד שיקרה כבר משהו טוב, למרות שאנשים זאב עם לעם, ומולך הטרף ממשיך לאכול, לטרוף אנשים צעירים שיוצאים למלחמות. הלוואי והיה קם מישהו ומפסיק את כל את הרוע הזה בעולם, וזאת התחינה של השיר הזה.
גם את וגם שלומי כבר, אתם דעתנים ויש לכם בהחלט דעות על מה שקורה כאן ועכשיו, ואני חושב שהבחירה שלכם לומר את הדברים היא במציאת אותם שירים שאומרים את זה במקומכם. זאת אומרת, כמו שכרדה אמרת על בוא המורה,
כן.
כמו שיש את תרגיל בהתעוררות, שלא לדבר על תמונה משפחתית עם ראש ממשלה, שהיה כל מיני דברים כאלה שמישהו אומר בשמכם את מה שאתם בעצם חושבים.
כן.
אני אומר את האמירה הזו ואני רוצה לשאול אם באמת זה בא במקום לומר את הדברים.
מה זה? אני לא חושבת שזה משנה מי כתב את הדבר. אם אתה רוצה לומר אותו ואתה רוצה לשתף אחרים במה שאתה מרגיש, אז זה אף פעם לא משנה אם אתה ממש כתבת אותו או אמרת אותו בקולך, או שאתה משתמש באמירה של מישהו אחר.
כן, זה גם, וגם שאלת במקום, זאת אומרת, זה לא במקום, בעיניי, אתה יודע, לפחות, אני מדבר בשם עצמי, לא בשם חווה, אני פחות מרגיש נוח, אתה יודע, להביע את הדברים, נגיד, ראיון, לאיזה עיתון, או בפוסט, זאת אומרת, אם כבר אני רוצה להגיד משהו, אני מעדיף לעשות את זה בשטח שבו אני מרגיש שיש לי איזשהו יתרון או אמירה אישית.
אתה אומר, הדיוט עברי הרבה יותר, כאילו, משרת את המטרה הזו.
כן, כי גם זה מקבל איזשהו מבע אומנותי. וגם אחרת, מה? למה שהדעה שלך יותר חשובה מדעה של מישהו אחר? זה עוד דעה. אתה יודע, אם אתה עושה איזה משהו, אז כבר אפשר להקשיב לזה, לחשוב על זה אולי.
פשוט נזכרתי בשיר שתרגמת של אודן.
בלוז הלוויה.
בלוז הלוויה, שגם כן... חלק מאותם שירים שרק צריכים להקשיב להם,
נכון,
כדי להבין באיזה אדרלמוסיה אנחנו נמצאים.
נכון.
אלה הדברים. אנחנו נשמע עכשיו את בוא המורה.
אני רוצה להגיד לפני שנשמע את זה, שזה שיר שהתלבטנו הרבה לגבי איך לאבד אותו, ובעצם חווה, כל פעם שהשארה לי אותו בחדר, היא תופפה על הברכיים שלה. ואז היה איזשהו שלב שבעצם חיפשנו לעשות משהו כזה, זאת אומרת, זה כמעט זה היה העיבוד, אבל בסוף הוחלט שאני אקח תוף. זה השיר היחידי שאני מנגן בו רק ביד שמאל על הפסנתר ומכה בתוף, וגם חווה קצת מרביצה לעצמה תוך כדי.
כן, שנותן את התחושה הזאת של סוף העולם, הפחד הזה.
עם איזה שיר אתה עברת לצד השני של הבמה?
זה.
אוקיי.
בדיוק.
חיים, בוא המורה.
אדם לאדם, עמית לרעהו, בור שחת קורא, בוא המורה. כל שביל משתבש וכל אורח נסתם, מלב האדם אל לב האדם, הדרך הורה. כי חלל המבוכה כבש לבבות של עדר אדם, ריבו רבבות, בוא המורה. כמו לך טרף פער את לו, בוהה לו, סוגד לו, עולם ומלוא, המוצא הורה. כבש לבבות של עדר אדם, ריבו רבבות, בוא המורה. כמו לך טרף פער את לו, בוהה לו, סוגד לו, עולם ומלוא, המוצא הורה. אף אם ישלחו עקרבים ופתנים בך הרחום, יידו אבנים, כי גדל האסון וגברה הרעה, אולי עוד איסוריך יגדל. השאה ודרך יורה אבו אדם לאדם, עמית לרעהו, בור שחת קורא, בו המורה. כל שביל נשתבש וכל אורח נסתם, מלב האדם אל לב האדם.
בכאן ג' מאחורי השירים עם האלבום החדש חווה שרה ושלומי מנגן בהופעה, ואני רוצה להספיק לשדר את השיר שאתם מסיימים את ההופעה איתו, את בונה הבנות, משום שאני חושב שאתה בנית פה שלומי איזה מין יצירה שאני לא יודע אם גרשווין צלצל וביקש
הוא ביקש להפסיק. כן.
לא, זה היה באמת מדהים. הוא הפתיע אותי באמת בצורה... הייתה התלבטות עם השיר הזה, כן לעשות, לא לעשות.
איזה התלבטות?
ופתאום... לא, סליחה, אני לא הרבה שנים, ולא יודעת. ואני יודעת, אין הרבה שירים כאלה, זאת אומרת, במצב רוח כזה, ונושאים כאלה, הכל. ופתאום הוא הגיע עם הגרשווין הזה, עם כל מיני קטעים, אז אני פשוט הייתי ממש פעורת פה,
יש פה, זה בצמא הדרך לפתות את חווה לשיר את השיר הזה, זה היה ברור שזה שיר שמתנדד, ודעתי שגרשווין, היא לא תעמוד בזה. אז יש פה בעצם ציטוטים מכל מיני, בעיקר מרפסודיה בכחול, קצת I Got Rhythm, ובסוף גם ההפתעה, הרגע שבו חווה משנה את הוריו ושרה את דמן אליו.
שהקלטתי בשעתו עם אח שלי, עם הקלרינט. לא, זה באמת, זה העיף אותי. זה היה כזאת חגיגה, זה הפך להיות מין מערכון בעצם, מין קטע.
זה מיוזיקל קטן כזה, זה מיוזיקל של שיר אחד.
בדיוק, מיני מיוזיקל.
מין המוזיקל קברטי, אם תרצו, אבל הדבר הכי מהותי פה, זה שאת מסיימת את ההזנה לשיר הזה, ובא לך לשמוע אותו פעם נוספת. זה בתות התחושה שתקשיבו אתם, ואל תנסו לשכוח מה שם השיר שאמרתי, תנסו לתהות אל איזה שיר מדובר כשמתחילים ככה.
עשרים יוצאות בריקוד כי חתן הן מוכרחות לצוד מי שלא תצוד בבוא זמנה תישאר לרווק הזקנה שנת העשרים הן שנות נעורינו כבר יצאנו מחסות הורינו מחסות הורינו רק יצאנו וכבר יש לנו בנות שלנו בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצב כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמורת מוזיקה במחול נצא בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד רק בשביל לצאת מן הסירים בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד שיחשבו שהן רק בנות עשרים הילדים גדלים אל מול עינינו עוד מעט נהיה כמו הורינו מוכרחים לרקוד וגם לשמוח זה עוזר לזכור וגם לשכוח בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצב כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמור את מוזיקה במחול נצא בנות 40 הן מוכרחות לרקוד הרגליים הן עוד חטובות אילו הן שנותינו הטובות סוף סוף יצאנו מכל החובות והבת היא כבר על מה נחמדת וגם היא עם בחורים רוקדת וכשיש לנו ילדה כמוה אז אפשר לרקוד וגם לשמוח בשמחה וגם בעצב כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמור את מוזיקה במחול נצא נות מאן מוכרחות לרקוד עם הנינים ועם הנכדים בנות מאה הן מוכרחות לרקוד שיתפקעו כל הידידים בנות מאה רוקדות על הבלטה שהבעל יזים מלמטה גם אם בלב עוד יש טיפונת עצב ברגליים עוד שרוי הקצב Someday he'll come along the man I love And he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. I know I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure I'll meet him someday. Maybe Tuesday will be my good news day. בשמחה וגם בעצב כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמור את מוזיקה בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצב כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמור את מוזיקה במחור
כן, כן, בכוונה השארתי את הצעקות האלה, משום שהם גם כן אמרו, רוצים את זה עוד פעם, את השיר הזה עוד פעם. אבל זה מה שחותם את האלבום, ואני לרגע חושב שבעצם הכל לא היה אפשרי אם לא היה תרגיל בהתעוררות. הלוא הכל התחיל משם, נכון?
ככה נפגשנו, כן.
נכון.
ואת, נדמה לי, התלבטת, אמרת לו פעם לא, ואחר כך כן.
אני אספר לך, אני אספר בתור הצד הנפגע.
כן.
השם השני שלי, השם השני שלי זה המתלבטת.
המתלבטת.
לראות מרחון של חנוך לוין.
השם השלישי זה לא.
המתלבטת.
לא, כן. לא, הכל התחיל, ציינת את השיר הזה קודם, אז כבר נגיד, הכל התחיל משיר שקראו לו דיוטי פרי. בכלל, שאני חשבתי זה שיר שנורא מתאים לחווה אלברשטיין, וחווה אלברשטיין, אם יש דבר שאין לה כוח לשיר, זה שירים שמתאימים לחווה אלברשטיין. אבל לא ידעתי את זה, כי עוד לא הכרתי אותה, ושלחתי לה את זה, אמרה לי, תשמע, זה שיר חזק, אבל בהזדמנות אחרת, לא בשבילי. אוקיי, אמרה, אבל אל תהסס לשלוח עוד דברים. ולא חשבתי שאני אשלח עוד דברים כל כך מהר, אבל אז השיר הזה, תרגיל בהתעוררות, הקלטתי אותו לא כדואט, אלא כזמר ששר שתי דמויות, וזה לא עבד. אז מישהו בחדר, אחד המפיקים, אמר, אולי בכל זאת חווה אלברשטיין, שבאותו רגע היה נשמע מאוד 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 רחוק מהמציאות, ודווקא היא לא התלבטה, וענתה מאוד מהר, לשמחתי הרבה, שהיא באה לשיר.
תוך 10 דקות ידעתי שאני רוצה לעשות את השיר הזה.
אני עד היום...
להשתתף בו יותר, נכון.
עד היום אני תוהה ומקווה שאנשים מבינים על מה השיר הזה. כי זה גם כן מהשירים הלא פשוטים.
כן, הרבה פעמים שואלים אותי על השיר.
למרות שהשמיים צרועים.
אז אני שואלת אותם בחזרה, מה אתה אומר? מה אתה מרגיש? ואז יש דברים מעניינים.
האופק מפויח, הכל חוזר באדום והצריכים, וזה פשוט... אפוקליפסיה עכשיו, זה מה שאמרנו לכם.
אני חייב להגיד לך, אבל שאיכשהו יצא, אתה יודע, כמו שדברים כאלה קורים, שהשיר הזה שוחרר בדיוק בתקופת צוק איתן. אז איכשהו קיבל אסוציאציה, לא אסוציאציה, מין הקשר כמעט בלעדי למלחמה ולשדה קרב, וזה נכון שזה קיים בשיר, אבל בשבילי הוא תמיד היה גם שיר מטאפורי.
מה אתה אומר?
כן. גם אני כך מרגישה.
אני פשוט על המלחמה ועל היחס של האנשים לסיפור הזה.
גם.
שיר מאוד מאוד חזק, וטוב שהוא יפגיש ביניכם, כי אחרת לא היינו זוכים למופע הזה ששנתיים רץ, ועכשיו הוא מונצח...
עכשיו הוא מתחיל לצלוע.
באלבום חווה שרה ושלומי מנגן, ואנחנו מאוד מודים לכם שהגעתם לאולפן.
זהו, נגמר, בואו, זה היה קל.
היה קל.
ונעים.
היה קל ונעים, ומקווה שנתראה בהקדם באירועים נוספים.
הלוואי.
תודה רבה.
תודה מיוחדת גם בשמכם למפיקה הנהדרת שלנו, שיר אייזק.
אז בלעדיה.
בוריס פרבר, נדמה לי, היה קצת טכני. מול המיקרופון חיים הדור. נספיק לשמוע שני שירים, אז נצא מכאן מאושרים. אבל קודם, תרגיל בהתעוררות. מול המיקרופון חיים הדור, להתראות.
אני ממש לידך.
איפה האמא? האמא שלי.